השיעור שלנו היה יום חמישי במידות הראייה, חב בחשוון, ערב שבת קודש פרשת ראה שרה. אנחנו באות במילה ברית, פסקה ב'. בשבוע שעבר דיברנו על קדושת הברית, משמעות של קדושת הברית וגם הברית. דיברנו על כך שהרב אומר שהשמירה על הברית זה אידיאל טבעי בתוך כל אחד ואחד, ובאמת מצד האמת, לא בזה טבעי, המשמעות של זה שזה דבר שלא צריך לעמול עליו. כי טבע משמעותו, דבר שאני עושה באופן הכי נורמלי שאפשר. אני אוכל ושותה, ואני נושם, ואני הולך, בלי לתכנן. לא צריך עיון והעמקה וחשיבה, אלא פשוט אני פועל את זה באופן טבעי. כך גם שמירה על הברית. מבחינת האידיאל, מבחינת האמת, שמירת הברית היא חלק טבעי מתוכנו, לשמור על הברית. ולמעשה, אדם נכשל בברית. צריך לברר מדוע זה קורה, ולא רק מדוע זה קורה, גם מה ההשלכות של פגם הברית. האם זה רק השלכה מקומית באותו זמן, באותו מקרה, כן? או שההשלכה היא הרבה יותר רחבה. מדוע זה חשוב לדעת? זו השלכה רחבה משנה. ראייה כוללת. כשאתה מתבונן על הדברים רק באופן נקודתי ומנתק את הנקודה העכשווית מכל מה שקורה מסביב, בוודאי ובוודאי הוא רואה תמונה מעובדת, לא תמונה נכונה. אם אדם מתבונן על כל המכלול, הוא רואה לא רק את הנקודה של זמן, נתון, רגע, עכשווי, אירוע מקומי, אלא הוא יכול להרחיב את הידע שלו, ההבנה שלו על כל המכלול, ולהחליט האם הוא מתמודד עם מה שיש מולו, איך הוא מתמודד, או האם הוא נכנע לו. כי אם האדם מסתכל אך ורק על עכשיו והרגע, הוא טועה בדרך כלל כמעט ב-100%. כי כל דבר שאנחנו פועלים במציאות, הוא נתון במקום גיאוגרפי מסוים, עכשיו הוא מפה, עכשיו הוא משם, בזמן מסוים קבוע, שעה כך וכך, אבל הוא לא מנותק ממה שהיה דקה לפני זה במקום אחר, הוא משליך על מה שיהיה בעוד שעה. כי עשיתי מעשה, המעשה קיים, והוא פועל במציאות. גם בעוד שעה, שעתיים, יום, יומיים, שנה, שנתיים. כלומר, אדם לא יכול רק להתבונן על העכשיו. אומר הרב, כשאדם מבין ששמירת הברית צריכה להיות אצלו באופן טבעי מצד קדושה, מצד ההבנה מה זה הדבר הזה, מהי הברית הזאת, מה מיוחד הברית, ולהבין את כל המכלול, יהיה לו הרבה יותר פשוט להפוך את ה... עניין של שמירת הברית לא מצד הכפייה שאסור לפגום בברית, אלא מצד ההבנה שזה באמת הנכון והטבעי, כמו אכילה, שתייה, שינה, רחיצה, צחצוח שיניים. כלומר, זה דבר שכך באמת צריך להיות. וכשאני לא עושה את זה, אז אני פשוט שיבשתי את הטבע שלי, קלקלתי את האיזונים הפנימיים שלי בגוף ובנפש. זה אחד הדברים שאנשים שוכחים לבחון לפני שהם נחשבים בברית. האם ההשפעה של מה שאני עשיתי היא נקודתית, או שהיא משליחה באופן כללי על כל חיי האדם שנחשב. לא מפצד הפן הגופני בלבד, אלא עוד צדדים שקיימים. כלומר, אדם צריך להתבונן, כמו שאנחנו מדברים הרבה, להיות אמיתי, קודם כל, וראשית לכל עם עצמו. האדם קל יותר להיות אמיתי כלפי אחרים, כי הוא מרוויח מזה. זה מגיעות, זה לא אמיתי. זה אמת שהיא מתאימה לו בגלל סיבות צדדיות שמצטרפות לחשיבה להיות איש ישר ואמיתי. כאשר האדם מתחיל או צריך להיות ישר עם עצמו, לעמוד מול המראה ולומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי ומעדיף שלא. משום מה הוא מוכן לשקר ולרמות את עצמו. וזה הדבר הנוראי ביותר שאפשר. כשאדם פוגע בעצמו במודע ובמכוון, העיקר שלא יצטרך חד ושלום להפסיק מההרגל המגונה, מהמעשה השלילי. אני צריך להמשיך, ולכן אני אתרץ את כל התירוצים בעולם, גם אם הם נכונים, גם אם לאו, אני אשכנע את עצמי שזה המצב. אני לא יכול יותר להיות כאן, אני לא יכול יותר להחזיק מעמד, שחזרתי שם, באמת אני לא יכול. למה? כי הכי פשוט לי לברוח מהמאמץ. הכי נוח לי לעזוב את זה הצידה. למה להתעסק עם זה? לא בא לי. במילים אחרות, אדם מתעצל לטפל בפגמים האישיים שלו. והוא חרוץ ודבק לדאוג ולידע כל אחד אחר על הפגמים של חברו. וזה אין לך הקמימות נוראה מזה. אדם שמשקר לעצמו, מחר ישקר להוריו, ירמה את אחיו ואחיותיו, את חבריו, והגיע הזמן את אשתו וילדיו. ואולי כבר בשלבים האלה, לא מתוך רשעות, אלא מתוך הרגל מגונה, לא להודות במה שהוא לא בסדר, לא להתבונן על המכלול, אלא לנתק בין הדברים. להגיד לא, זה לא בגלל זה, זה לא בגלל זה, זה במקרה, לכן גם הברית קוראים קרי, במקרה. ואין דבר כזה במקרה. אין.
במקרה זה תהיות של רק להשם.
טוב, זה נחמד, דורשי דרושות. אבל אין דבר כזה במקרה. הכל מכוון. הכל בא מתוך מחשבה, מתוך הרהור, מתוך רצון. אם יגישו לאדם מאכל דוחה, גם אם הוא יהיה רעב, הוא לא יאכל. כי הוא מבין שזה דוחה אותו, ולא טוב לו. הוא לא, פשוט לא ייגע בזה. האדם לא מבין שפגם הברית הוא הרבה יותר גרוע מדוחה. הרבה יותר קשה מלא טעים. וכל מקרה הוא לא מקרה בודד. כל מקרה מוביל למקרה הבא. עד שהאדם יעמוד מול עצמו ויאמר, אני גורם לזה בעצמי. אני הפושע, אני החוטא שמביא על עצמי את הדבר הנוראי, האסון הגדול הזה. ואני חייב להפסיק. לא. הוא ימצא את כל ההסברים להמשיך. ובעיקר, יהיו לו הסברים, אנחנו כבר מכירים, מסובבים את הזרקור לאן? החוצה. אני לא עשיתי כלום. זה בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה. אני מסכן, מה אני אעשה? אנוס, אנסו אותי. ואין לך שקר גדול מזה בנושא של הבריאות. אין. וצריך לדעת שזו האמת. אדם נכשל בפגם הברית כי הוא בעצמו הביא את רגשותיו, מחשבותיו ואת גופו למציאות הזו המקולקל. אבל זה לא רק מצד המעשי העכשווי. אנחנו ניכנס בדברי הרב בפסקה ב' תחיל להבין מה זה גורם. למה זה מביא, על מה זה משליך בהתנהגות שלנו, הפיזית, האנושית והנפשית, פסיכולוגית ורוחנית. העניין הזה של פגם הברית. וצריך להתעורר הרבה הרבה ולהתחזק מאוד בשמירת הברית. כי כבר אמרנו בשיעור הקודם, אין לנו שום מצווה שדומה למצווה הזו שקשורה בברית. כל המצוות שאנחנו מקיימים, אם זה מצוות עשה, ואם זה מצוות לא תעשה, זו מצווה שאני מקיים, ובזה עושה את רצון השם, אבל זה נשאר בגדר המצווה הזו בלבד. כאשר אני שומר על קדושת הברית וילד בא לעולם, אני שותף מלא למעשה בראשית. שלושה שותפים באדם, גמרא, מסכת עמידה, קדוש ברוך הוא, אב ואם. אין לנו שום מצווה שהקדוש ברוך הוא חלק ממנה חוץ מקדושת הברית. זו המצווה הקרובה ביותר למגע, להשתתפות, לחלוקה של דבר עם הקדוש ברוך הוא. יצירת בלת, יצירת אדם. אנחנו אומרים בשבע ברכות, ברכה אחת ושתיים, שמסתיימת במילים יוצר האדם. הקדוש ברוך הוא יצר אדם הראשון, מאין ליש. אנחנו יוצרים אדם, יש ליש, אבל אנחנו יוצרים בכוחות שלנו שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו. צריך להבין מה אנחנו מדברים. לכן אומר הרב, מי שפוגם בברית הוא משליך על היקפים רחבים מאוד בחייו. ובואו נראה את הדברים בפסקה ב', אני קורא את דברי הרב קודם. ברוב הספרים שיש פה בכיתה זה בעמוד 112. הספרים האחרים זה ברית פסקה ב'. אומר הרב, מי שבריתו שלם יכול להתרחב באורחות חיים גם כן בחומריות מרובה מבלי שתבלבל אותו, ומתוך כך מחשבה מטרידה. במילים אחרות נאמר, מי ששומר על עצמו מפגם הברית, שומר על הטבע התמים, השלם, הראוי, הנכון, של אהבה לטוב ושלילת הרע. ואומר, שהוא יכול לעסוק בחיים בעומק החומר, ולא להתבלבל מהחומר, ולא לטעות בחומר, ולהפוך את החומר לעיקר ואת הרוח לטפל. אין אצלו בלבולים, הדברים ברורים. חומר זה חומר, הוא יעסוק בחומר, ובעמקי החומר הוא יישאר רוחני כפי שהוא היה כל הזמן. החומר לא יבלבל אותך, החיצוניות והפרסומות והתאוות לא יפילו אותו, הוא ימשיך בדרך הנכונה הטבעית של האדם להיות דבק בשם, כי זה הטבע שלו. לכן אומר הרב ששמירת הברית יש לה השלכה מעשית יומיומית בכל מה שעובר על האדם, מבחינה חומרית. אז הוא לא אוכל בתאווה, הוא לא מאבד את הגבולות של הנכון והמותר לאסור והדוחה. מי שלא שומר על פגם הברית מבולבל לגמרי, הוא לא מבין את ההבדל, הוא מסתער עם כל כוחותיו אל התאוות הגשמיות, והן שולטות בו, והן אלו שמובילות אותו ומפילות אותו מרגע לרגע, מיום ליום, לעומק גדול יותר, למשבר חמור יותר, בגלל גם הברית. הדברים שאין בהם ממש כלום מצד עצמם, אין בהם ערך, הופכים להיות אצלו חשובים, כי זו נטייה גשמית. וראו גם ראו היום את הדור של הצעירים היום, שהשם ירחם עליהם ויוציאם מצרה. ילדים בני 9 ו-10 שותים לשוחרה, לוקחים סמים, עוסקים בעניינים של יחסי אישות בגילאים 11-12, דברים דוחים, איבוד גבולות מוחלט. וקל לשבת כאן ולהגיד בתור נערים מתבגרים, שטויות. אבל שיצא, פתאום יוצא לך ילד בבית שלך, השטויות נגמרו והזלזול הסתיים, והבכי בלילות והריצה לפסיכולוגים ועזרה יהיו בלי הפסק. מבחוץ הכל נראה, עזב שטויות, זה הדור. זה היום ונורא, וזה בא גם הברית. מקשרים עם בנים ובנות בזמן הלא נכון, מצפייה בעיתונות או באתרים לא ראויים, מדיבורים בין חברים על גירוי של היצרים, מחבר שמסדר לחבר שלו ידידה, חברה, הוא מכשיל אותו בפגם הברית. לא רק בפגם הברית, הוא מכשיל אותו שעולמו הגשמי יהפוך להיות עולם נוראי, מושחת, ללא גבולות. מחוסר הבנה, מבלבול. גם הברית זה לא רק משהו שהוא משפיע להרגע וזה נגמר. זה מהלך שמשפיע על החיים היומיומיים. על איך האדם מתלבש, איך הוא אוכל, מה הוא חושב, מה מוביל אותו, מה הוא קונה, איך הוא מדבר, איך הוא מתייחס. זה משפיע על האדם כאדם. הופך אותו להיות אדם פחות טוב ממה שהוא יכול היה להיות. וכן, אומר הרב, אמנם, לפי ערך פגם הברית, כן יהיה קשה לו, גם בעת התחלת תשובתו, להיות עסוק בענייני חומריות, ואפילו לתכלית הטוב, כלומר, גם אם האדם מתעורר, ומבין את האסון הנוראי שהוא להפיל על עצמו, והוא עושה תשובה, בהתחלה זה קשה מאוד. מאוד. לתקן את זה. כי הנטייה הזו להישאר עם החברה, עם הידידה, לנתק את זה, זה שבעה מדורי גיהנם. חלקם דמיוניים, אבל כך הוא מרגיש. כי החומר שולט בו, התאוות הם הבעל הבית שלו. הם הכוחות שמושכים ומנבדים בתהליכי החיים. אדם פוגם בברית, התשובה על כך קיימת והיא אפשרית, אבל צריך לדעת, היא קשה. היא לא תשובה רגילה על כל מיני עניינים לא רצויים, שזה שם קל יותר. אומר הרב שעצם המגע עם החומר הכל כך עמוק שאתה שוקע בו, בדן גם הברית, כל כך מהותי, כל כך מקיף, הוא אוחז כל נקודה בבן אדם. אני אגיד זה אפילו אולי בצורה חדה, ואני אדבר על גם הברית, ואני אדבר על יום הברית בצורה ברורה, חדה, כדי לא להישאר מבולבלים. אדם שפוגם בברית יכול לשבת וללמוד חומש ונביא ומשנה וגמרה, והלימוד שלו פגום! כי הוא לא פשוט להפריד מעוצמת הקלקול, הלכלוך, הזוהמה בנפש. עד כדי כך עד השם. יש תיקון. לא להיבהל. אבל אתה יודע, זה קשה. אדם יכול להתפלל, להניח תפילין, לקיים מצוות, ואם הוא פגם בברית, והוא לא עשה תשובה, כל מה שהוא עושה פגום. כל מה שהוא עושה הוא מלוכלך. לא שלא עושים. אנחנו מחויבים לעשות, אבל זה להודות. צריך להבין, צריך להכיר את חומרת העניין, את ההיקף של מה שאנחנו גורמים במכוון. הפך הטבע שלנו לשמור על טהרה. בגלל 101 תירוצים שקשורים לבנים ובנות, שלא מוכנים לוותר ולהודות שזה מקלקל וזה הורס. ולמה לא? כבר אמר הרב בהתחלה. כי זה מוריד את האדם לעומק של חומר שהוא לא מבחין בטוב לרע. אז זה לא רע, זה טוב. אז זה מקולין הנביא. האומרים לרע טוב ולטוב רע. זה פגם הברית. זה היסוד. בתורת הקבלה, הברית זה מידת היסוד. על זה עומד כל הבניין. על זה עומד הכל. על היסודות. ועם היסודות מקולקלים, הבניין מתרסק. כלומר, גם אם האדם רוצה לחשוב טוב, לחשוב חיובי, אם הוא לא עושה תשובה עד גם הברית, גם הטוב הזה יש בו דגים מקולקלים. ואני חותם באופן ודאי שרוב בני האדם בעולם שיגישו לפניהם צלחת מלאה כל טוב, אבל בתוך אותו מזון בצד על הצלחת יהיה חרק מת, האדם לא יאכל את הצלחת עם כל הטוב שיש בה, כי זה דוחה אותו. רוב בני האדם כי בטבע, בטבע זה מפריע. כן.
אבל אתה יכול להגיד להעיף את החרק ולאכול.
משנה אותי.
מצוין. זה התיקון, זה התשובה. אבל אם אתה נשאר עם זה...
אבל אתה אמרת שהוא בעצם יאכל מזה כי בעצם הוא ראה את זה על הצלחת.
אם אתה נשאר בזה...
יש הרבה...
אז אתה לא מוגע. תעיף את החרק בסדר. אוקיי, בסדר. אבל יש כאלה שזה ידחה אותם רק בגלל עדינות הנפש שלהם, שהיה שם חרק. זה מגעיל. אדם לא יוכל. כי יש לו עדינות נפש. לא מחוספס.
או שהדבר הזה פשוט לא מגעיל אותו.
אז הוא עוד יותר מחוספס. תראו את התגובה שלנו שאנחנו רואים, ואני לא מדבר מצד איסורים. אני רואה עכשיו באוכל שלקחתי לעצמי אורז, או לא משנה מה, אני רואה שם פתאום נמלים מסתובבים. מה עושים? זורקים את הנייה. למה? תזיר.
זה אורז, הרב.
תוציא את הנמלים, תאכל.
תוציא נמלים מאורז.
זה כבר לא, אין חשק. זה מגיע אותך. כי זו האמת, זה הטבע הנכון. אדם שינפה את הנמלים, הוא מחוספס. הוא כבר לא טבעי. וצריך לדעת שגם הברית מחספס את הדברים הטובים.
או שהוא לא רוצה שיבל תשחית.
זה נקרא, כמו שלמדנו בשיעור מוסר, אביך. זה מידה שנראית טובה, אבל היא אסורה.
גם בן אדם נגיד שעברת השואה, נגיד?
הדוגמה שלך, אדם שעברת השואה, הוא יוכל להגיד עם נמלים.
זהו, זה נגיד...
זה משהו אחר, אנחנו לא מדברים על דברים כאלה.
לא, אפילו שהוא חזר, תקשיב, הסתיים.
אנחנו מדברים על הנורמטיבי, הרגיל, לא על מצוקות.
כן, אבל הבעל תשחית שלו יותר גדול, בן אדם...
יכול להיות, אבל הוא יזרוק את האורז, הוא פעם הגדול יזרוק, כי זה דוחן. בחיית הנפש הטבעית חזקה מאוד. עד כדי כך, שיש הלכות שנוגעות לאיך אדם ואיפה אדם שיש לו לך בגרון באמצע הדרך, איכן הוא ישים אותה. האם הוא יירק איפה שהוא נמצא על הרצפה וימשיך ללכת, או שהוא יחפש מקום צדדי, יירק את הלכה ויעשה משהו עם הנעל, או יחסה אותה, משהו, אם יעבור שם האדם, שיש לו עדינות נפש, הוא יכול להיגאל כל כך, או שעד שהוא לא מתעלף גם. זו עדינות מוגזמת, אבל יש כאלה, התחשוב עליהם. זה אדם שהוא קדוש. כי הוא מרגיש לא את החומר, מרגיש את הנפש של האחר. הוא לא מתבלבל בין הצרכים הגשמיים החומריים שלו, אז אני מוכנים, הוא לא מבולבל. זו קדושת הברית, ואני אומר פה בקול גדול, אין אדם בעולם זכר שלא נכשל לפחות פעם אחת בדבר. ויהיה גדול ככל שיהיה. אלו דברי רבי שלום שרעבי המקובל אלוקי הידוע מכונה הרשש. יש כמה בודדים שהגמרא מביאה שהם לא חטאו בחטא הזה, אבל הם לא איתם. הרשש דיבר גם על עצמו. אבל יש תשובה.
השאלה אם הוא עושה בכוונה.
יש, לא משנה. זה משפיע בין אם זה בכוונה, בין אם לא.
אבל אם אתה עושה את בכוונה, אתה עושה את
זה. אני לא עכשיו אומר יותר או לא. עצם זה שפגמת בברית, זו ההשפעה. ותדע, ותברח. אז אין תשובה. אז אדם שנכשל פעם אחת, קל לו יותר. אדם שנכשל פעמים הרבה, קשה לו מאוד. אבל זה לא פותר אותו מתשובה. אלא אם כן הוא רוצה להיות אדם מרוחק מכל טובה. אדם שלא רואה טוב, שהוא שקוע כל כך בחומר עד שהוא בולבל, וחייו הם סביב חומר ורק חומר. הנטייה שלו אל הרוחניות הולכת ומתרחקת, וכל אחד יבחן את עצמו. כל אחד יבדוק כמה הוא מתרחק מן הרוח, מן הקדושה, מן התורה, מן המצוות, וישווה את זה למספר הפעמים שהוא נכשל. ויראה שאיך ביום ליום שהוא נכשל זה נהיה יותר ויותר רחוק. הנטייה שלו אל הרוח, הרצון שלו אל השם, אל התורה, אל המצוות, אל הקדושה. לכן אומר רק תסתכלו בפסקה, אמנם לפי ערך פגם הברית כן יהיה קשה לו, גם בהתחלת תשובתו, להיות עסוק בענייני חומריות ואפילו לתכלית טוב. הוא רוצה לשוב, כי כל דבר קטן יבלבל רעיון. כבר באמת אומר די, הגזמתי, די, אני רוצה להפסיק, ואז הוא מקבל הודעה בוואטסאפ, מידידה. מה אתה אומר? אנחנו נדבר היום? באותו רגע הוא הפסיק את התשובה שלו. כי הוא שקוע עמוק, צריך משהו קל כדי להפיל. קל. הכל אפשר. על כן אומר הרב, התיקון האמיתי בזה הוא להיות עסוק בעמקי חוכמה ודעת אלוהים. דהיינו, עמקי דברי הגדה. אתה רוצה לעשות תשובה על פגם הברית? זכותו של רבי נחמן מברסלב שתעמוד לעם ישראל. לא מספיק לומר כל יום תיקון כללי. זה לא מספיק. לא מספיק לדבול כל יום במקווה. זה לא עושה תשובה. זה לא מביא לתשובה. החל אומר הרב, יש דבר שנקרא תשובת המשקל. תשובת המשקל זה איפה שקלקלת, שמה תתקן. לקחת לי מכשיר ושברת אותו, אני לא רוצה מכשיר אחר, אני רוצה מכשיר כמו ששברת. קלקלת לי דבר, תחזיר לי אותו דבר. לא משנה אם תביא לי משהו אחר, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את שלי. זה תשובת המשקל. לא יכול להיות שאני בבית אקדח בקיר לתלות תמונה או משהו אחר, ואחר מכן כשאני אוציא ואני אעביר את התמונה ואני אקדח במקום אחר, אני אגיד, אוקיי, פתרתי את הבעיה ואין לי חורים בבית. יש לך חור במקום הקודם. ואם לא תסגור אותו, יהיה חור במקום הראשון. כן. אי אפשר. אני לא הולך לרופא שיניים ואומר לו שבצד ימין כואב לי, תעשה לי טיפול בצד השני. שם לא כואב. התיקון הוא במקום שיש פגם. שום דבר אחר לא יפתור. תעשה תשובה על הרבה דברים אחרים, זה נפלא, זה נכון, זה חשוב. וזה לא, לא פתרת את זה. צריך להבין את זה. כן.
אבל אם מישהו ילך כל יום עמיק ויתפלל לי כל יום כאילו הכל וזה, איש בושה אם הוא עושה את זה.
נכון, נכון, יפה.
יכול להיות שהוא יפסיק.
אתה צודק, אבל זה רק יכול להיות. אם האדם לא יעשה תשובה, לא יועיל לו המקווה, ולא יועיל לו השרה, פרקי תהילים. לא יועיל. כי מוזה תפילה, זו בקשה. התפילה במקווה באה כדי לעורר את האדם. אבל היא לא באה במקום תשובה. נכון? אנחנו מדברים על כך שצריך לעשות תשובה, תשובת המשקל. במה שחטאת שם, אתה עושה תשובה. אין קשר לתשובות אחרות ודברים אחרים. אתה לא יכול לחשוב שאם הוא יעשה שם, אז זה יהיה בסדר. לא. לכן אומר הרב, הדרך לתשובת המשקל על פגם הברית, היא תשובה רוחנית. בדיוק מהמקום שהפגם הזה הרחיק אותך. רק שם יש תשובה אמיתית לפגם הברית. שום דבר אחר לא מתקן את פגם הברית. שום דבר אחר לא יעצור לך את פגם הברית. רק תשובה רוחנית, יותר מנזיר מים. יש לפעמים, לא עליכם ולא עלינו, מחלות שהתרופות שהאדם צריך לקחת הן מכאיבות. הן לא טעימות, הן מרות. ואם האדם רוצה להתרפא מהמחלה, התהליך הוא מר וכואב. אבל הוא ייקח את זה ויכאב, יהיה לו לא נעים, אבל הוא יוצא מזה. אדם שבגלל הכאב, בגלל הטעם לא ירצה, ימות בחוליו. ימות חולה. ופגם הברית זה אחת המחלות הקשות שהאדם מדביק את עצמו ואת חבריו. וזה שהוא משתף במה שגורם לו להיכשל, הוא מכשיל את חבריו. חיד הדרך שמתווה לנו הרב בדיקום גם הברית, זה אני אומר את זה באופן קיצוני אבל לא להקצנה, זה מה שצריך להיות. זה קיצוני לעומת ההרגל. אדם שנכשל בגם הברית צריך ללכת למקום ההפוך מבחינה מוכנית, זה אומר שהוא הופך להיות קיצוני בקיום המצוות, קיצוני בלימוד תורה, קיצוני בקרבת השם, קיצוני בכל דבר שבקדושה. הולך עד הסוף. עושה כל מאמץ להיות כל הזמן במקום קודש. זה הדרך היחידה. אין דרך אחרת לתקן את פגם הברית. אפשר לתקן באופן זמני וליפול עוד. הדבר היחידי שמסייע לעצור את פגם הברית זה להיכנס אל הקודש, אבל באופן הכי קיצוני שאפשר. אדם רגיל לשעה ביום, חמש, שש. שמונה, 12. ללכת עד הקצה, להקפיד על המצוות, אפילו, אתם מכירים לדעתי בדברים האלה? אפילו בסגולות, אפילו בחומרות, הכי מחמירות.
מצב פתאום נצא?
כדי לבלום את גם הברית.
אבל זה יהיה שינוי דרסטי מלא,
לא?
ואז אם
מבט אחת... לא, אין ברירה, אין ברירה, אין ברירה. כי גם הברית זה שינוי דרסטי של הטבע שלך.
דרך כלל מה לעשות את זה? כלום, אם אתה ישר...
לא, זה אם אתה רוצה לעשות תשובה, אנחנו מדברים אם אדם רוצה.
בסדר.
אם אדם מבין מה זה עושה לו, כן? אז זה מר, זה לא נעים, זה לא רגיל, אבל אתה עושה את זה כדי לעצור, כדי לצאת מהבור העמוק שאתה נמצא בו.
אבל כאילו...
אין ברירה, אין דרך אחרת, אין.
אז כאן הדרך...
זו התרופה.
אז כאן הדרך בכלל זה למצוא את הבעיה.
הבעיה ידועה. והגורמים לה ידועים. לא צריך לחפש אותם, הם גלויים. לא איזה משהו עמוק שצריך לחפש. זה היצר שמגרים כל הזמן. ויודעים במה מגרים את היצר הזה. זה נורא פשוט, מאוד בולט. קל למצוא. לכן האדם צריך ממש להיות מחמיר בכל דבר שבימים שם. אף הפי שאני נגד חובות. והדבר הזה שגם הברית, כן. וגם הברית. אז כדי לתקף גם הברית, יש לך תקופה של יום, יומיים, שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, 10-20. שאתה מחמיר ומקפיד קלה כבחמורה. עד שאתה רואה שברוך השם, אתה לא נכשל. שמתוך כך, אומר הרב, בדבקות הזאת, בקודש, בכל דבר שבקדושת הראשון, הוא מכיר את מי שאמר והיה העולם. אז אתה הולך ברחוב, בשוק מחנה יהודה, בשכונה, וצועקים לך, רגע, רגע, עשירי למניין, מפעלת המנחה. אתה הולך, אפילו שפעלת, יצאת משם, עברת עוד מקום, סליחה, אתה יכול להשלים מניין, כן, ללכת, זה החמרה, זה כדי לנצל מהלכלוך, מהזוהמה, מהבלבול, בין טוב לרע, זה לא שווה. אתה לברך ברכת המזון, אכלת? היום ברכת המזון זה משהו כמו לשלוח טיל, רקטה או קטיושה באזור עוטף עזה, לא עלינו. 30 שניות זה נופל, זה ברכת המזון. אבל עכשיו אתה מברר ברכת המזון?
אין על זה דקה.
מילה, מילה. בקול שתשמע מה אתה אומר. לאט לאט. כן. לחזור אל הקודש בכל מחיר. אז החבר'ה לא יחכו לי. שלא יחכו. זה לא מעניין אף אחד. כי אתה פה נמצא בסכנה נוראית של הרס החיים הטבעיים של האדם, זה אתה, להבחין בין טוב לרע, והטוב ורע, ההבחנה הזו נוגעת לכל דבר בחיים, בינך לבין עצמך, משפחתך, ילדיך ואשתך. זה לא משהו שולי שמשפיע עד בינך לבין גן עדן או גיהנום. זה כאן ועכשיו. לכן אומר הרב, כשאנחנו מחברים בלימוד של ההגדה ודברי אמונה, ומכירים במי שאמר היה העולם, מתוך גודל שפע הדעת שיחול עליו תמיד, שאדם שוקע לא בצד החומרי אלא שוקע בעולם הטהור, הקדוש, הרוחני, שכל כולו מהאצבע הקטנה עד אחרון שערות הראש, כמו במקווה, כולו טובל בעולם התורה, בעולם הקודש, בעולם המצוות, בעולם הקדושה. קורה משהו מופלא בנפש. הנפש של האדם מקורה בקדוש מכל. חלק אלוהה אמן. היא מתעוררת, היא מתחזקת, והיא מתחילה להוביל את מהלכי החיים. היא מתחילה להשפיע על הרצונות של האדם, על המחשבות של האדם, על הטוב של האדם, שיהפוך להיות בולט, מוביל, מנחה, מוליך 24 שעות, 7365. כן אומר הרב, יוכל גם כן לצאת לפעמים מעיוניו ולעסוק בעניינים מעשיים וצרכים חומריים. מי שמקבל על עצמו לתקן את פגם הברית ושוקע לתוך עולם הקודש, לא מתנתק מעולם החום. הוא צריך לאכול ולשתות, ללכת לחנות לקנות. אבל הוא בא ממקום אחר. אז אם הוא ילך ברחוב ויראה דבר מכשיל, הוא יוריד את העיניים באופן טבעי, ולא באופן חיצוני של הצגה.
אבל איזה סיפור הזה?
אלא זה באופן טבעי, הוא לא יחשוב שצריך להוריד. זה פשוט ירד. המבט ירד למעלה. כי זה טבע. זה הטבע הנכון של האדם. ככה הוא נולד. הוא יכול לעשות בחומר. שום סתירה. הכל לפי ערך תיקון תשובתו. האדם יכול לעבוד עם החומר בלב שקט, בתנאי שהוא שומר על גם הברית, שהוא תיקן ועשה תשובה על גם הברית. אז הוא רואה בחומר לא דבר שלילי, אלא הוא רואה בו את הדבר המיוחד שהקדוש ברוך הוא ברא כדי לסייע לו להגיע אל הרוח. אז יוכל להשתה, נשן, יתרחת, ניסע לטייל, אבל הכל בתור מסייעים. יוכל להשתה כדי שיהיה עירני וסביע ולא מוטרד בלימוד או בקיום מצוות. הוא יעבוד ויתפרנס כדי שיוכל להגדיל זמן ללימוד תורה, כל אחד כפי עבודתו. הוא יוכל ללכת לישון כדי לגור כוח לקום לבתיק. גם הדבר הכי הכי חומרי, הכי קרוב למוות, זו השינה, הופך להיות חלק מעבודת השם, מהרוח, מהקודש. צריך לתקן את הברית בשביל להרגיש. כי אם לא מתקנים את הברית, הולכים לישון כי משעמם ואז אתה לא רק שאתה בטלן ועצלן, אתה בטלן ועצלן בצורה מוגזמת. לגמרי אתה פשוט בחומר. וליבי חלל בקרבי, יש ריק, ריקנות פנימית. את מחפשים פתרונות של שתייה ואלכוהול וסמים וחוויות שאין בהם כלום חוץ מאוד בו, עוד עומק של הבור. ואני אגיד גם הברית, רבותיי, שורש לכל הצרות שלנו. אני גם הברית. מחלות הגוף, מחלות הנפש, ועוד מפגם הברית, גם הברית. כי הברית זה היסוד, וכשהיסוד חולה כל הבניין לא בצדק. לכן, הפתרון הוא אחד בלבד. להסתער אל הקודש. רק שם יש ריפוי. אין דרך אחרת. לא להתבלבל. אין דרך. אדם צריך להשקיע ראשו ורובו בקודש. כן, בקודש חזיתך. זה הדרך היחידה. ללבוד במקרה זה סיוע. לומר פרקי תהילים זה נפלא. זה חיבור אל הקודש. אבל לא די בזה. צריך להילחם. מלחמת חורמה על החיים שלך. על האתה שלך. וכל מה שמפריע, כל הגורמים שגררו אותך וגירו אותך להגיע לפגם הברית, מה שאפשר במיידי לפנות ולגרש, כי זה האויב הנורא ביותר של האדם, הגרוע ביותר מכל אויביו הרוחניים. זה גם הברית. זה קשה? אמרנו. לא פשוט? נכון. אבל, ואמרתי את זה בהתחלה, להשתמש במילים ברורות וחדות, כדי שאף אחד לא יחשוב או יבין לא נכון. כל זמן שלא לוקחים ברצינות את הנושא הזה, אנשים מתים מוחלית, מתים. אין חשק, אין רצון, אין משיכה, כלום, הכל נעשה ברובד העליון של ההצגה. והלב בפנים בכלל לא רוצה, לא מרגיש את הצורך לחזור אל הקדושה. כל דבר שבקדושה הופך להיות דוחה. משעמם לי, משעמם לי, אני ישן, אני ישן, אין צורך. כי אתה בורח אל הבקבוק ולסמים. וגם גם הברית. ידידות, מושג שקרי לגירוי היתר. חברות, מושג שקרי עוד יותר. אתרים לא ראויים, זה הביטוי של הקשרים בין בנים ובנות בגילאים הלא נכונים ולמטרות הלא נכונות. כי המתחים צריכים לצאת איפה שלו. גם הברית. יש לך בעיות? עם חברים, בעיות התנהגות, חוסר סבלנות, כעסים, חוסר שליטה, גם הברית. כל הצערות שלך, גם הברית. זה השורש, זה מידת היסוד. וכשהיסוד פגום, הבניין פגום. לכן נסכם. כל מי שרוצה להטיל את עצמו מן הרעה החולה הזאת, שרוצה להבריא את הבניין שלו, את נפשו, את המצוקות הפסיכולוגיות הנפשיות שהוא מצוי בהן, את הרפיון הרוחני, את הרפיון החברתי, צריך להסתער על כל דבר שבקדושה. ולא לבטל. זו מלחמה על החיים. חיים אמיתיים. כל טוב, בהצלחה.